שלום. אני קצת הסתבכתי איך להמשיך מאיפה שהפסקנו, כי אני לא זוכר. רגע, אתם שומעות?
כן, שומעים הרב.
אני לא ידעתי בדיוק איך להמשיך בדיוק את המהלך שהיינו בו, כי אנחנו ממש באמצע המהלך. אני אנסה לעשות איזו חזרה קצרה, ואנחנו נתחיל בפסקה נ"ג, בעזרת השם. אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו שהמלך מאוד התפלא שעם ישראל סופר לבריאת העולם. זה מאוד מאוד הפליא אותו. איך יכול להיות שיש עם שסופר לבריאת העולם? אין כמעט עם, היום אולי נראה עוד עם אחד, שסופר לבריאת העולם. מה כל כך מיוחד בבריאת העולם? מה קרה בבריאת העולם שעם ישראל סופר לבריאת העולם? אבל אנחנו רואים שעם ישראל בכל אופן סופר לבריאת העולם. השאלה למה? בגדול, בגדול, אני חוזר בגדול, שני תשובות ראינו בדבר הזה שהן די מתחברות. עם ישראל טוען שבריאת העולם זה לא רק אירוע היסטורי, מתי הכל התחיל, אלא זה אירוע מהותי. בבריאת העולם, כל מה שיצמח נוצר, כמו ביום הולדת של בנאדם פרטי, שביום הולדת שלו, כל מה שיצמח אחר כך בהיסטוריה, כל מה שיגדל, כל מה שיתפתח, הכל מתחיל מהירידה של הנשמה לתוך הגוף. אז ככה גם, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז האירוע הזה שנוצר אדם הראשון, ואדם הראשון מצליח לחיות בגן עדן, האירוע הזה זה לא אירוע מקרי, אלא מה שקרה לאדם הראשון בגן עדן בעצם זה הסיפור של כל העולם. זה הסיפור של כל הגויים, זה הסיפור של עם ישראל. אנחנו היינו באמצע המהלך שם של המין החמישי, ודיברנו על זה שכל מערכת של חיים שואפת למשהו שהוא יותר גדול ממנו, וגם הגויים שואפים למשהו שהוא יותר גדול, והמין החמישי אמור להיות תשובה, אבל גם עם ישראל עוד לא שלם. אז לאיפה הכל שואף? עם ישראל יודע שהכל שואף למה שכבר היה. הכל התחיל, ומשם, מבריאת העולם, ומשם אנחנו יונקים את הכוח. ההיסטוריה זה בעצם סיפור של אבולוציה, של יציאה לפועל של מה שנוצר ברגע הראשון. הרגע הראשון נוצר שם פוטנציאל, נוצרה שם נשמה. שכל ההיסטוריה עכשיו היא הולכת ומוציאה לפועל את הרגע הראשון הזה, ומי שמנצח פה על התזמורת של הדבר הזה זה עם ישראל. אז לכן, עם ישראל זה העם היחיד שמבין באיזה עולם אנחנו נמצאים. אומות העולם, ונראה את זה קצת יותר בהרחבה, לא היום, אולי פעם הבאה, אצלהם העולם, המשמעות של העולם, היא במה שיש כרגע בעולם. יש כרגע בעולם את מה שאני מבין, את מה שאני מרגיש, את הפיתוחים שלי, את המדע שלי, את האומנות שלי, זה מה שיש בעולם כרגע. זה מה שעם ישראל מכיר. אבל עם ישראל שייך למשהו אחר לגמרי. עם ישראל שייך לא למה שנמצא כרגע, עם ישראל שייך למצב מאוד מאוד עתידי. עם ישראל יודע מי זה האדם הראשון. והאדם הראשון הזה שעם ישראל מכיר אותו, והיום אנחנו נראה עד כמה גם העולם מכיר מאוד 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 בצורה לא מודעת את האדם הראשון. האדם הראשון זה שחי בגן עדן, זה שהצליח לחיות את הנשמה בתוך הגוף, זה שהצליח להראות שהחיים זה לא רק משהו חומרי, אלא יש חיבור גמור בין הנשמה שלי לבין הגוף שלי, זה האדם הראשון. עם ישראל לוקח על עצמו במשך ההיסטוריה את האחריות ואת החובה לספר את הסיפור הזה. ומלך כוזר לא כל כך מקבל את הדברים, זה דברים מאוד עמוקים אמרנו, זה דברים מאוד מופשטים. ומה שעניין את המלך זה הספירה העשרונית, הספירה לבריאת העולם. איך יכול להיות שעם ישראל סופר לבריאת העולם? תשובה, אנחנו סופרים לבריאת העולם כי הכל יושב על בריאת העולם. זה היה הסבר אחד. הסבר שני גם בקיצור נמרץ, אנחנו דיברנו על רצף היסטורי. עם שיש לו רצף היסטורי, הוא שונה באופן מהותי מעם שאין לו רצף היסטורי. נסביר מה הכוונה רצף היסטורי. מי שיודע מה קרה בהיסטוריה, והוא זוכר בדיוק מה קרה ב-5,000, 6,000 שנה האחרונות, אז יש לו יתרון שאי אפשר לתאר אותו על מי שטוען שהעולם הוא קדמון. העולם הוא קדמון, העולם הוא כבר אלפי שנים, העולם הוא מאוד מאוד עתיק. כל זה דבר שמהווה הגבלה גדולה לבן אדם. למה? בן אדם שאין לו רצף היסטורי, אז כשהוא מאמין במשהו, הוא מאמין בתיאוריה. השכל שלו מבין, לפעמים ההרגשות שלו יכולים להזדהות, אבל מה אפשר לעשות שזה לא בטוח מתאים לחיים שלו? בסופו של דבר, כל בן אדם עובר איזה רצף היסטורי. הוא גדל בעם מסוים, הוא גדל בעם שעבר דברים מסוימים, הוא גדל במשפחה מסוימת, הוא גדל במדינה מסוימת. כל הדברים האלה, זה נראה דבר שאנחנו נשאיר לצילומים של האלבום, אבל זה לא עובד ככה. כל אחד מבין, לדוגמה היום, זה שאנחנו עוברים את הקורונה, אז זה לא רק איזה משהו בקטנה, טוב, קורונה לפה, קורונה לשם, בעזרת השם שכולם יהיו בריאים, וגם אם כולם יהיו בריאים, הקורונה, ברצף ההיסטורי של החיים, יש פה רעידת אדמה. כי בעצם זה מראה לאדם כמה שהוא חכם, וכמה שהוא חזק, וכמה שהוא מבין, וכמה שהוא יודע הכל, וכמה שהוא יכול להמציא דברים, ולהמציא מה זה בן אדם, ולהמציא מה זה בית, הוא יכול לעשות הרבה דברים. פתאום מתברר שיש יצור קטן, אפילו מיקרוסקופ, אם הוא לא אלקטרוני, לא יכול לראות את הדבר הקטנטן הזה שקוראים לו קורונה. והקורונה הזה משביט את העולם, עוצר את הכל. למה? כי יש בעולם דברים, מתברר לאדם שכמה שהוא יהיר וכמה שהוא חושב שהוא מבין הכל ויודע מה האמת, הוא יודע מה נכון, כל זה אשליה. האמת היא שהעולם זה סוד. ואת זה העולם ברצף ההיסטורי, אנחנו עוד לא חווים את זה. אבל עוד כמה חודשים, עוד כמה שנים, עוד כמה עשרות שנים, הלוואי שיהיה מהר, יש פה רעידת אדמה ברצף ההיסטורי של החיים. העולם כבר לא יהיה מה שהוא היה לפני. למה זה ככה? כי האדם יש לו תחושה שהוא מבין והוא יודע, אבל כל בן אדם יושב על איזה מערכת היסטורית שעיצבה לו את החשיבה. זה ברור, אתמול היום השואה, זה ברור שהשואה זה אירוע שלא נגמר. המשקעים של זה וההשפעות הפסיכולוגיות של זה, הם עד היום לא יצאנו מהם. רב צביודה אומר שהשואה, קשה להגיד משפט כזה, אני לא יודע אם הייתי אומר אותו, אבל ככה רב צביודה אומר, שהשואה, הנוראות של השואה, היא לא רק, אני אגיד זה אפילו יותר עדין מרב צביודה, קשה לי להגיד זה אחרת, היא לא רק פגעה לנו בגוף, אלא היא בעיקר הבטה לנו את הנפש. עם שעבר שואה, ועבר כאלה הכפשות וכאלה עינויים שאי אפשר לתאר. מה זה עושה ברצף הדורות, אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר. והפגיעה הגדולה לדורות, היא הרבה יותר גדולה, ככה אומר הרב ציודה, מהפגיעה הפיזית שהייתה באותה תקופה בשואה. וממילא אנחנו, זה מלמד אותנו, שעם עובר רצף היסטורי. הרצף ההיסטורי הוא הולך ומעצב לנו את התודעה. ניתן לזה דוגמה, אני לא יודע, אולי פעם הבאתי לכם דוגמה כזאת. אנחנו יודעים שמדינת ישראל נוהגת הרבה פעמים, ברגע שמגיע לפה איזה מישהו חשוב, ורוצים להרשים אותו, מה זה מדינת ישראל, איפה לוקחים אותו? אז ידוע, לוקחים אותו למקום מפורסם. איפה לוקחים אותו? ליד ושם. למה יד ושם? אולי תיקח אותו לצבא הגנה לישראל, אולי תיקח אותו לכותל, תיקח אותו ליהודה ושומרון. לא, לוקחים אותו ליד ושם. למה ללכת ליד ושם? מה מסתתר מאחורי זה? אני לא בטוח שמישהו חשב על זה בצורה מודעת, אבל מסתבר שאנחנו עדיין מוקים במכה הגדולה שהשואה הקטה אותנו, ואנחנו לא מספיק מאמינים בצדקת הקיום שלנו. ובגלל שאנחנו לא מספיק מאמינים בצדקת הקיום שלנו, אז ממילא, כשמישהו מגיע לפה ואנחנו רוצים להגיד לו, תשמע, מדינת ישראל זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים לרתום אותך אלינו. איך אנחנו אומרים את זה בשפה הלאומית של עם ישראל? אנחנו חייבים מדינה, כמעט. כי אם לא, אז יהפכו אותנו לסבון, בוא תראה מה עשו לנו באושוויץ, בוא תראה מה עשו לנו באירופה. בוא ניקח אותך ליד ושם, כי רק זה יכול להסביר מהי צדקת הקיום שלנו בתור עם. אבל מי שחושב על זה טיפה לעומק, הוא בעצם רואה שזאת מחלה. כשבן אדם שואלים אותו, למה זה שווה שאתה חי? אז בן אדם שאומר, תשמע, זה שווה שאני חי, כי אחרת אני לא יודע מה יעשו לי ואני לא יודע מה יהיה לי. למה זה שווה שיש לנו מדינה? כי אם לא תהיה לנו מדינה, יארגו אותנו, יעשו אותנו סבון. זאת הסיבה לזה שיש לנו מדינה. יש לנו מדינה כי אנחנו רוצים בית מקדש, יש לנו מדינה כי אנחנו, יש לנו צבא חזק, יש לנו אידיאלים גדולים, יש לנו אמת גדולה. את כל זה אנחנו מתביישים להגיד. כי ברצף ההיסטורי, עם שעובר שואה, גם אחרי 70 שנה, גם בן אדם שלא היה בשואה, הוא חווה את זה בתרבות, הוא חווה את זה בחיים. וממילא, עם שעובר רצף היסטורי, והרצף ההיסטורי שלו כולל אברהם אבינו, יצחק, יעקב, אדם הראשון, רצף היסטורי מהרגע שהעולם נוצר עד היום. כשיש רצף היסטורי, אז ממילא העולם הנפשי של כל בן אדם הוא בנוי בצורה כזאת שהוא מסוגל להתחבר לתכנים שהרצף ההיסטורי יצר. אם אנחנו נבוא ליהודי היום ונגיד לו שהיה מתן תורה והייתה נבואה ואנחנו עם התנך ועם ישראל זה עם המובטח ואנחנו בני אברהם יצחק ויעקב ואנחנו צריכים להיות מוסריים ואנחנו מלא בוודאות ובקרבת אלוקי, זה לא מתלבש על נפש מנוכרת, מנותקת, שלא מבינה כלום על מה מדובר. בשכל אפשר להבין המון המון דברים, לפעמים עם כל מיני אירועים כאלה ואחרים אפשר גם ברגש קצת להרגיש. אבל בטווח של זמן, בן אדם שאין לו רצף היסטורי, הוא בבעיה קשה מאוד. כי הוא מנותק, הוא מנותק מכל התכנים שהוא מנסה לדבר עליהם. אז יוצא בעצם זה שאנחנו סופרים לבריאת העולם נסכן, שני דברים. א', זה בעצם בא להראות שהכל, הכל, הכל היה כבר אצל האדם הראשון, ואנחנו מנסים להוציא לפועל, מנסים לחיות, מנסים דרך התורה ודרך המצוות, ודרך עבודת השם, ללכת ולהוסיף עוד שלב בצמיחה של העולם למה שקרה פעם אצל האדם הראשון. לכן אנחנו סופרים למה שהיה בהתחלה. זה הסבר ראשון. הסבר שני זה הרצף ההיסטורי. עד כאן חזרה. מכאן, הכוזרי רוצה להוכיח שלוש הוכחות שיראו שהאדם הראשון נוכח בתרבות האנושית. זה נשמע מוזר, זה נשמע זוי, במיוחד בתקופה של רב יהודה הלוי, שכל העולם חשב כמו אריסטו, שהעולם הוא קדמון, והעולם אף פעם לא נוצר. ואנחנו נראה שלוש ביטויים, שלוש טביעות אצבעות לזה, שלא רק שהעולם נוצר, אלא נראה שהעולם מעריץ את האדם הראשון. שלוש הוכחות לזה, וממילא זה שלוש הוכחות לזה שיש רצף היסטורי, ושלוש הוכחות לזה שהאדם הראשון זה דבר מאוד מאוד משמעותי, לא רק בעם ישראל, לא רק בספרים הקדושים, אלא בתרבות האנושית. כדי לראות את הדברים האלה, בואו נתחיל לקרוא בפסקה נון ג'. שואל פה הרב יהודה הלוי את המלך, ומה דעת? רגע, יש לכם ספרים? לא יודע אם יש לכם ספרים. אתם צריכים ספרים או ש... מישהי יודעת להגיד אם יש לכם ספרים? אתם רוצות
לעשות?
בחלק יש,
אני מנסה
להעלות
את זה ב...
מצוין. אז אני אתחיל לקרוא, אני אקרא לאט למי ש... הוא שואל, ומה דעתך על הלשונות? לשונות הכוונה שפה, שפות. האם אתה סובר כי קדמוניות, קדמוניות הן, ואין להם התחלה? כלומר, יש בעולם הרבה שפות. האם השפות הם דבר קדמון, או שמישהו המציא את זה? האם שפה זה משהו קדמון, או משהו מומצא? טוב, שאלה מעניינת. כי אם העולם קדמון, אז גם השפות זה דבר קדמון. אבל האם אפשר לבוא ולהגיד ששפה זה דבר קדמון? אומר המלך בלי להתבלבל, לא כן. אלה נתהוו בתקופה מן התקופות, ונקבעו בהסכמה כללית. כלומר, באחת התקופות העולם המציא שפות. אולי, אני קורא בפסקה נון ד' במאמר ראשון בכוזרי. אם הייתי יודע, הייתי מצלם. יש איזה מישהי שיכולה לעשות שיתוף? או שאני אנסה איכשהו לצלם ולהעלות את זה?
כן, הרב, אני משתפת.
תודה. ראיה לדבר, אז א', בואו נתחיל עוד פעם, משפט הראשון. אומר המלך, ברור שבתקופה מהתקופות מישהו המציא את השפה, א', ב', העולם קיבל על עצמו את השפות. חייב להיות ככה. למה? אומר המלך, יש לזה שתי ראיות. מה הראיות? אני בנון ד'. זה הוצאה אחרת, לא כמו שיש לי, אז אני אקרא בהוצאה הזאת, בסדר. אז בואו נקרא עוד פעם את נון ג'. אתה רואה שהלשונות, אתם רואות זה פה נון ג' במה שמופיע. אתה רואה שהלשונות קדומות, אין להם תחילה? זאת אומרת, האם רואים ש... טוב, זו גרסה חדשה שאני לומד אותה עכשיו פעם ראשונה. בואו ננסה לתרגם. האם אתה רואה שהלשונות הן קדומות ואין להן התחלה? אומר לו רבי יהודה הלוי, מה זה מה שכתוב בקטן בלי ניקוד? זה האורך? כנראה. אמר הכוזרי, אבל הן חדשות, מוסכם עליהן, מורה על זה חיבורם מן השמות, אם אפשר עכשיו ליצור את ההמשך, פעלים, אני עכשיו קורא אצלי, כי אין עדיין, פעלים, וכן כל מילה בהם מורכבת קולות היוצאים מוצא דיבור השוני. כן, אז זה פחות או יותר כמו שכתוב גם אצלי. אז מה הכוונה פה? המלך הוא חכם גדול, והוא בא ואומר דבר מעניין, התלבטתי כמה להיכנס לזה, אבל טיפה אולי ניכנס לזה, אני גם לא כך מבין בזה, מי שתלמד פעם לשון, אז אולי תחכים אותנו. אנחנו יודעים שהשפה היא בשביל שאנשים יצליחו לתקשר. אבל זה לא מדויק, כי אנחנו יודעים שהשפה נוצרה גם בשביל, לא רק בשביל שאנשים יוכלו לדבר, אלא גם בשביל שיצליחו להעביר מסרים, רושם, בין אחד לשני. אבל מי שמסתכל טוב, מי שתסתכל טוב, אתם יכולות לראות שגם אצל בעלי חיים יש דבר כזה שקוראים לו תקשורת. גם אצל בעלי חיים הם מצליחים לתקשר מצוין. נכון, הנמלים יודעים לקרוא אחת לחברה שלה, אם מצאו אוכל, אז כל הקן בא לקחת אוכל, והטלפים וכל השבטים של כל החיות יודעים להסתדר עם כל מיני קולות שאת חלקם אנחנו שומעים, חלקם אנחנו לא שומעים, לא מכירים. אבל יש דבר כזה שקוראים לו תקשורת של בעלי חיים. אצל האדם זה דבר שהוא הרבה יותר מפותח. הרבה יותר מפותח. האדם יכל להסתדר אם הוא היה צריך רק רשמים בשביל לשרוד, תביא, תיקח, תיתן, תביא. אז גם בצבא יש כל מיני שיטות לדבר בשקט עם הידיים ולעשות כל מיני סימנים. היה אפשר להסתדר כדי לשרוד טכנית. אבל אנחנו רואים שאצל האדם, השפה זה דבר מאוד מאוד מפותח, ורבי יהודה הלוי מביא פה שתי נקודות שמדגישות את זה. מה הנקודות שמדגישות? אחת, אנחנו רואים שהשפה זה לא משהו אינטואיטיבי כזה. אם כואב לך, אתה צועק, אם אתה קורא למישהו, אז אתה צועק, אם אתה רוצה להגיד משהו עדין, אז אתה עושה קולות עדינים, כמו שהכלבים והחתולים עושים. רואים שאצל האדם יש פה משהו מסודר. יש פה משהו עם כללים. יש נושא, נסו, פועל, יחיד, רבים. משפט זה לא תגיד מה שאתה רוצה. משפט עובד בצורה שהכל, הכל, הכל מסודר, מאורגן. לא יכול להיות שמשהו נוצר במקרה, כמו אצל החיות. מי לימד את החיות לדבר? אף אחד לא לימד אותם. זה דבר טבעי. כשבן אדם כואב לו, אז הוא צועק, ושנעים לו, אז הוא מחייך, אז הוא עושה קולות של חיוך. זה דבר שבצורה טבעית מתפתח. זה שאצל האדם יש שפה, ויש מילים שהן כל כך מפותחות ומאורגנות במשפטים, בנושא, נסו, בכל הכללים של הדקדוק, זה מראה שמישהו פה ארגן שפה מסודרת, מאורגנת, בצורה טבעית, לא יכול להיות שיהיה דבר כזה, שבכל השפות יש נושא, נסו, פסיק, נקודה, זה כל אחד עם הכללים שלו, כללים כאלה, כללים אחרים, אבל בכולם יש כללים. זה שיש כללים זה מראה שהאדם המציא את השפה. לא יכול להיות שזה יתפתח בצורה טבעית לבד, כי כשזה מתפתח, כל אחד עם הסיפור שלו. זה דבר אחד. דבר שני, זה כמעט אותו דבר, אבל זה מזווית אחרת קצת, אומר פה רבי יהודה לוי, סליחה, למלך, הפעלים והמילות, והם מן האותיות הלקוחות ממוצאי הדיבור. אנחנו רואים שהאדם, כדי לדבר, הוא משתמש בכל התצורות שהפה של האדם יודע לארגן. זה חיריק וצרה וחטף זה, והתימנים יודעים גם לבטא את זה, מה ההבדל בין פתח לקמץ, מה ההבדל בין צרה לבין סגול, לחטף סגול, לחטף זה, קמץ קטן, חולה. כל הדברים האלה זה לא במקרה, הדברים האלה בעצם מראים שהאדם לא השתמש בקולות הפרימיטיביים שיש לו כדי לתקשר, כמו ששני ילדים בפעוטון מתקשרים. אלא האדם הלך והשתמש בכל הכלים של הקולות שנמצאים לרשותו. יש באמת שפות שיש להם כל מיני אותיות שלא תמיד קל לנו להגיד אותם. כל מיני אותיות ח' ברוסית או ה' בהונגרית, כל מיני מילים, הגיות, שאם אתה לא נולדת בעם מסוים, לא בטוח שאתה תצליח בכלל להגיד את ההקשרים האלה. לכן אומר המלך, זה ברור שמי שפיתח את השפה זה האדם. האדם פיתח את השפה, לא יכול להיות אחרת. ככה אומר המלך. אני מתקדם לנון ה'. מה הקשר פה של העניין של השפות לכל המהלך שאנחנו נמצאים בו? אני לא בטוח שנצליח לדבר על זה עכשיו, כי אם לא ראינו את כל הרצף ממש, יותר קשה לתפוס את זה, אבל בוא נזרום עם, עם הכוזרי. אמר החבר, ראית בודל לשון מליבו, או שמעת עליו? כלומר, רבי יהודה לוי שואל, כל ההסברים שלך מאוד מאוד נכונים, אבל שמעת או ראית על אחד שהמציא שפה מליבו? ראית אחד כזה? שמעת על אחד כזה? אצלי כתוב בגרסה, הסבור אתה, זאת אומרת, אפילו אם לא ראית, האם אתה מדמיין בדעתך שיש בן אדם כזה שהצליח ליצור שפה? מה זה השאלה הזאת? ההיגיון אומר שבן אדם המציא שפה, כי לא יכול להיות, יש פעלים, ומשתמשים בכל האמצעי הדיבור של אבו מאף, אותיות שחוסמים בגרון, עם השיניים, עם הזה, עם החך, עם הוכחנו מה שהוכחנו, לא יכול להיות שזה קרה לבד. אבל אומר רבי יהודה לוי, התיאוריות הן מאוד מאוד חשובות ונכונות, אבל אתה ראית, ואצלי גם כתוב בגרסה, אתה סבור שבן אדם מצליח לייצר שפה? אני לא ראיתי את הגרסה שלכם, בגרסה שלי לפחות, שכתוב הסבור, היה נראה לי, שרבי יהודה לוי בעצם מנסה להגיד למלך, תשמע, אם תעמיק טוב טוב חקר בשפה, בעולם בכלל, אתה תראה שלהמציא שפה זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי. למה? במילים האלה, זה מה שהמלך מתכוון להגיד לו בנוני. אתה ראית מישהו שמצליח להמציא שפה? שמעת על מישהו כזה? למה זה כל כך קשה להמציא שפה? להמציא שפה זה לא רק להמציא מילים, סתם תמציא, קח שתי אותיות, תגיד שזה אף. אחר כך תיקח שתי אותיות, תגיד שזה אוזן. אחר כך תיקח עוד שתי אותיות, תגיד שזה עת. זה לא עובד ככה. זה לא לקחת מוצרים ולהדביק עליהם שמות. אתה צריך לייצר שפה שמתארת את התחושה הפנימית שקיימת אצל הבן אדם שמדבר את השפה. כל אחת מכירה שהיא מנסה לתאר איזה משהו עמוק או משהו מאוד מאוד רגיש. אז לפעמים אתה מדבר, 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 ואז אתה אומר, רגע, חסר לי איזה מילה, איך אומרים את זה? והרבה פעמים אנשים שדוברי אנגלית או מדברים עברית או דוברי עברית ואומרים אנגלית, הם מכירים את המילה משפה אחרת, הם לא מוצאים את המילה. יאללה, מה זה משנה? מילה לפה, מילה לשם, תגיד בערך. לא. מילים זה דבר שמתאר, אמור לתאר את העולם הפנימי שאני חווה, את העולם הפנימי שאני חי. זה לא להמציא סתם, להדביק, בוא נדביק פה כמה אותיות ביחד, ונייצר פה איזה כללים, ובוא נחליט שזה ככה. זה לא עובד ככה. כל עם, עם, יש לו איזה הלך רוח, איזה תחושה פנימית, שאותה הוא מנסה להגיד במילים של השפה שלו. אני לא מספיק מבין בלשון ובעברית, אבל זה, או באנגלית או בשפות אחרות, אמרו לי פעם, החבר'ה סיפרו לי, שגם באנגלית, גם בצרפתית, אולי יש בעוד שפות, תגידו לי, ניתן לזה דוגמה. כשאני רוצה להגיד הלכתי, אז אני לא צריך להגיד אני הלכתי. אני יכול להגיד הלכתי. באנגלית וגם בצרפתית, כשאני אומר הלכתי, אני חייב להגיד I go. נכון? למה אני חייב להגיד, למה אין מילה שמחברת אותי ואת הפעולה? אין דבר כזה באנגלית וגם לא בצרפתית. למה זה ככה? מסתבר שזה לא במקרה. עוד פעם, אני לא חוקר לשון, אני מתבונן מבחוץ במבט הפשוט והקטן שלי. למה זה ככה? תרבות שרוצה לחרות על הדגל שלה, מה שחשוב זה מי עשה, התרבות הזאת לא תייצר שפה שמעלימה את העושה. כשאתה אומר הלכתי, מי הלך? מה זה משנה מי הלך? העיקר הפעולה. עם ישראל רואים שמאוד חשוב לנו להדגיש לא מי עשה את הפעולה, אלא איזה פעולה נוצרה, אם זה פעולה טובה, מה זה משנה מי עשה אותה? הנקודה פה זה לא מי הולך לקצור פה את הקופונים של הכבוד, או של הכסף, או של המעמד, זה לא מעניין בכלל. מה כן מעניין? מה שמעניין אותנו זה שהפעולה נוצרה, אז יש בעברית הטייה לשונית כזאת שקוראים לה, הלכתי, נסעתי, עשיתי, מי זה אני? מה זה משנה? באנגלית, מאוד חשוב לשפה, מאוד חשוב כנראה גם לתרבות, לייצר שפה שנותנת לי ליהנות מזה, שאני עשיתי, אני יצרתי. זה מאוד מרכזי בתרבות. אם לא יהיה את זה, מישהו יהיה חייב להמציא את המילה הזאת ששמה דבר ראשון אותי במרכז, ואחר כך מה עשיתי? קודם אני, אחר כך בוא נראה מה עשיתי. אפשר להגיד שזה ככה יצא במקרה, אבל כנראה שזה לא במקרה. כנראה שמשהו מסתתר מאחורי הדברים האלה. יש לזה הרבה דוגמאות. עוד פעם, אני לא בלשן כל כך גדול, פעם שמעתי, נדמה לי, מהרב חנני, שזה לא במקרה שבאנגלית, כשאתה רוצה לדבר על עצמך, אתה אומר I. כנראה שה-I הזה, זה לא מגיע רק מהאות I, אלא כנראה שזה גם כשאתה מדבר על עצמך, יש פה משהו כואב שנמצא עמוק עמוק מאחורי הקלעים, בתוך התודעה של מי שהמציא את השפה. ממילא להמציא שפה, אומר פה רב יהודה הלוי למלך, נראה לך שהסבור אתה שמישהו מסוגל להמציא שפה? יש דבר כזה בעולם להמציא שפה? להצליח לייצר מילים שמתארות בצורה מדויקת, בדיוק את התחושות שבן אדם שישתמש בשפה ירצה להגיד, אם תשים לו מילה לא מדויקת, הוא ירגיש, זה לא זה, זה לא מתאר את מה שאני מרגיש. וכמובן, בן אדם יכול להמציא לעצמו איזה שפה. אבל זו שפה שצריכה לרדת לרזולוציות של כל הרגשות, וכל התיאורים, וכל העצמים, וכל... זה משהו ענק. וזה לא השפה שלך, אתה רוצה להמציא לך שפה, תמציא שפה. אבל אם אתה רוצה להמציא שפה שכל העם שלך, כולם ידברו בשפה הזאת, אתה חייב להצליח להמציא מילים שמתארים לא את התחושות שלך, את התחושות של העם שלך. האם יכול להיות בן אדם אחד בעולם שהוא כל כך מבין את העם שלו ואת השפה, ומצליח לייצר מילים שהן מתחברות בצורה כל כך נכונה ללב של האנשים, לתחושות שלהם, לאיפה שהם נמצאים, וליצור את הכל עם מילים, זה נשמע קצת מוזר. ראית בודה לשון מליבו, או שמעת עליו? בגרסה שלכם, של מי הגרסה הזאת רק? סתם מעניין אותי. אני לא יודע מי צילמה את זה, אבל מי שצילמה את זה, של מי הגרסה?
אני לא יודעת,
אבל שלחו לי גם. שלחו. כי יש פה משהו מעניין, טוב, אני לא אכנס אתכם פה, משהו מדוקדק מעניין פה. כי משמע פה שהוא ממש בז לזה. אתה שמעת על מישהו שממציא מליבו, בודה מליבו, הכוונה, הוא ממציא מהלב שלו. איך אפשר להמציא מהלב משהו שמתאים לכל העם שלך? כולם יגידו לך, בול, זאת המילה שאני צריך עכשיו. אין דבר כזה. אומר לו רבי יהודה הלוי, לא ראיתי ולא שמעתי. ואין ספק שהגיעו אליה בדור מהדורות. ולא הייתה להם קודם לשון שהסכימו עליה מהסכמת עם בלתי עם על לשון. כלומר, תראו טוב טוב, הכוזרי פה נעמד על שתי רגליים, ולא מוכן לוותר לרבי יהודה הלוי. הוא בא ואומר, תשמע, לא ראיתי ולא שמעתי, וזה באמת לא הגיוני שמישהו ימציא, אבל חייב להיות שמישהו המציא את השפה. לא יכול להיות שהשפה הזאת הגיעה בצורה טבעית והתפתחה בצורה טבעית, כי אתם זוכרות בפסקה נ"ד, היה כתוב, יש שתי הוכחות לזה, שלא יכול להיות שזה יתפתח בצורה טבעית. זה חייב להיות שאדם המציא את זה, כי יש המון יצורים של הדיבור, ויש גם כללים ללשון, אז לא יכול להיות שבן אדם המציא דבר כזה. ככה אומר המלך, אבל מצד שני הוא בא ואומר, אתה צודק, לא ראיתי ולא שמעתי, אני מניח הנחה שהשכל מאלץ אותי להגיד, זה חייב להיות מפותח על ידי בן אדם, לא יכול להיות אחרת, למרות שזה לא הגיוני. עכשיו תראו טוב, זה נשמע פה שיח קצת של אנשים עם הפרעת קשב, כי אנחנו דיברנו על בריאת העולם, ופתאום הוא מדבר איתו על לשון. עושים פה קורס ללשון. ועכשיו אנחנו מגיעים לעוד איזה קורס, ועוד שתי פסקאות בדף הבא, אל תעביר בינתיים, אנחנו נראה שפתאום ניכנס לעולם מתמטי. מה זה כל הקפיצות האלה? אנחנו ננסה קצת לנסות לחבר אותם. אז אומר לו פה הרבי יהודה הלוי בפסקה נ"ז, השמעת איזה אומה, אנחנו עוברים נושא, כאילו נושא חדש, השמעת על אומה שחולקת בשבוע הידוע, שתחילתו מיום ראשון, השלמתו בשבת, הייתכן שישבו בזה אנשי הצין, אצלי כתוב סין, עם אנשי איי המערב, מבלי התחלה והקהל והסכמה? כלומר, בואו נבדוק את כל העולם, כל העולם סופר יום ראשון, יום שני, יום שלישי, שבת. אז בסדר, יש כאלה שקוראים לזה ראשון, יש כאלה שקוראים לזה שמות אחרים, זה לא משנה. למה לספור עד שבת? למה לא לספור עד יום שלישי? למה לא לספור עד יום 85? מה העניין דווקא שבת? וכל העולם סופר עד שבת. באיזה יום עובדים, באיזה יום לא עובדים? בסדר, יש בזה מחלוקות. אבל שבת זה שבת. אצל כל העמים, אצל כל הדתות, איך קרה דבר כזה? וכי, הוא אומר, פה במשפט השני, הייתכן שישבו בזה אנשי סין, עם אנשי יהיה המערב, מה הוא מתכוון? חשבתי, סין, מה שכתוב אצלכם, אצלי זה סין, אני חשבתי שהכוונה, סין כידוע, הייתה סגורה בתוך החומה הסינית. ואם הכל סגור בחומה הסינית, אז הסינים לא אמורים לשמוע איזה פיתוח תרבותי חדש שאומר, מתחילים ביום ראשון, גומרים ביום שבת. אז איך גם אצל הסינים, וגם באיים הרחוקים שאין תקשורת, אין מיילים, אין אוניות, יש כל מיני איים במערב, אני לא יודע למה הוא מתכוון, ששמה יש אנשים שהם מנותקים מציביליזציה, הם מנותקים פיתוח, הם מנותקים מלשמוע חדשנויות שהן מתחדשות והולכות אצל האדם. ובכל זאת אנחנו רואים שגם אצלהם זה מתחיל בראשון ומסתיים בשבת. אני בטוח שאם ניקח איזה רעיון, לא משנה באיזה תחום, ונשאל את כל העולם, לא משנה איזה שאלה, לא מאמין שתהיה תשובה גורפת, מקצה לקצה אצל כל האנשים. אם נשאל אחד ועוד אחד זה שתיים, מסתבר שכן, יכול להיות שיש כאלה שיסבירו שבקשר מסוים, אולי זה כבר לא נכון, בסדר. אבל כל דבר שאנחנו נשאל, תמיד יהיו כמה שיטות, תמיד כמה כיוונים, ובטח באיזה משהו מופשט כזה, כמה ימים יש בשבוע. מה זה משנה שיש שמונה? כל אחד ישר מתחיל לגלגל בראש. איזה ימים זה משתלם לכלכלה, איזה ימים זה משתלם לתחום שאני עסוק בו. כל אחד מתחיל לגלגל ומתחיל להגיד, אולי לפה ואולי לשם. איך יכול להיות עולם שלם של המון אנשים שמגיעים מהמון המון מקומות, כל אחד בחור שלו, כל אחד מקום אחר לגמרי, וכולם מתחילים ביום ראשון, גוברים בשבת. איך קורה דבר כזה? אומר לו רבי יהודה הלוי, האם שמעת אומה שחולקת על זה? אף אחד לא חולק על זה. איך קורה דבר כזה? אם את יכולה לעבור לנון ח', אני אתחיל לקרוא פה בינתיים. כתוב פה בנון ח', דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית. זאת אומרת, תיאורטית, יכול להיות. יכול להיות. אך זוהי השערה רחוקה. לא ייתכן זה, אלא בהסכמה מן הכל. וזה רחוק. או שיהיו המדברים כולם, בני אדם, בני אדם, מי זה אדם? או אדם הראשון. או בני נוח, או זולתם. ויהיה השבוע אצלם מקובל מאביהם. אומר פה רבי יהודה הלוי, כשאנחנו חודרים עמוק לתרבות, אנחנו רואים שכל העולם מסכים שהתרבות היא תוצאה של אדם הראשון. דבר ראשון, התרבות כנראה מתישהו התפצלה, אבל הכל התחיל אצל מישהו אחד שקוראים לו אדם הראשון. ואצל אדם הראשון בבית, כמה ימים היו? 7 ימים. אז מכיוון שאצלו היה 7 ימים, כל התרבויות גם ממשיכות את המסורת, 7 ימים. אני קשה לי להתאפק, אני חייב לראות את הפסקה הבאה. אומר לו החבר, או, זה רציתי. את זה רציתי שאתה תגיד, תכף נתייחס לזה רציתי. וכן מניין העשרה. מה זה מניין העשרה? אנחנו סופרים מאחד עד 10. קוראים לזה ספירה הסרונית. סופרים 1 עד 10. מה קורה אחרי 10? עוד פעם סופרים 1 עד 10 עד 20, ואחר כך עוד פעם עד 10 וכו' וכו'. זה קוראים לספירה הסרונית. למה דווקא עד 10? למה לא עד 12? עד 16? מי שתלמד מחשבים, פעם קראתי, זה עובד ב... לא זוכר איך קוראים לזה, אקס הדצימלי, לא זוכר. יש ספירה אחרת, סופרים עד 16, או בינארי עד 2, יותר קל. למה דווקא עד 10? מי החליט שסופרים עד 10? כל העולם סופר עד 10. האם זה יותר משתלם? לא בטוח. הסכים כל אדם עליו במזרח ובמערב, איזה טבע יביא לעמוד בעשרה? אלא שהוא מקובל, מי מתחיל בו? אצלי כתוב, מהאיש הראשון שהתחיל בה. כלומר, כולם סופרים עד 10 ולא עד 16, ואז עוד פעם 1, 2, 3. מי שלמדה על זה פעם מבינה, מי שלא, לא נורא. למה סופרים דווקא עד 10? אלא אנחנו רואים שיש בעולם שלנו טביעות אצבעות לזה שהעולם שלנו התחיל במקום אחד. איפה זה התחיל במקום אחד? זה התחיל אצל האדם הראשון. ובגלל שכולם, כולנו, כל העולם, כל מי שהולך על שניים, גדל אצל האדם הראשון, ממילא אצל האדם הראשון היה ספירה עשרונית, אז גם אצלנו. האדם הראשון היה שבעה ימים בשבוע, אז גם אצלנו. האדם הראשון הייתה לו שפה עם כללים, אז גם אצלנו. והאדם הראשון דיבר עם כל היצורים של הפה, אז גם אצלנו. טוב, הדברים נורא נחמדים, נורא יפים, אבל יש פה משהו מאוד מוזר. אנחנו מכירים את העולם, ומי שהיה לו קשה להגיד אחרת, אז אנחנו בדור שיודע לכפור בכל דבר שזז. כל דבר כמעט יודעים לכפור. לכפור באלוקים, ולכפור בציונות, ולכפור בארץ ישראל, ולכפור במשפחה. אבל עוד לא שמעתי אף אחד שכופר בספירה העשרונית. לא אצלנו ולא אצל הגויים. לא שמעתי אף אחד שסופר בינתיים, ברוך השם, בימות השבוע. כולם חיים את זה שיש ימות השבוע. הם כופרים בהמון דברים שאדם הראשון לימד אותם, האדם הראשון לימד אותם שיש אלוקים, כופרים בזה. האדם הראשון לימד אותם שיש צניעות, ויש דרך ארץ, ויש עבודת השם, ויש את האדם שצריך לעשות טוב לחברה ולעצמו, ולעולם ולמשפחתו. את זה הם שכחו. אבל יש פה כמה דברים שאת זה הם לא שכחו. למה? למה האנושות, בלי שהיא שמה לב, עמוק עמוק, בתת מודע, היא גוררת כל מיני רישומים מעולמות עתיקים עתיקים מהעבר, שמי זוכר אותם, ומי מבין אותם, ומי קולט אותם, ומי מקשיב להם, אף אחד לא עושה את זה. ממילא, למה באמת האנושות זוכרת את זה שהיא גדלה אצל האדם הראשון, והיא סופרת עד עשר, והיא מדברת עם כל היצורים, והיא מדברת אצל הכל, זה מראה שבאנושות עמוק עמוק בלב, זה ברור לכולם שהאדם הראשון, בדברים הכי בסיסיים, עמוק עמוק בתת מודע של החשיבה שלנו, האדם הראשון נמצא שם עמוק עמוק עמוק. לא אצלנו, לא אצל אנשים גדולי הדור, לא רק בעם ישראל, אצל כל העולם, העולם יושב על זה שיש שפה. העולם יושב על זה שיש שבוע. העולם יושב על זה שסופרים ספרה עשרונית, ספירה עשרונית. זה מראה שהאדם הראשון שעליו דיברנו, שהוא בעצם הפאר של הבריאה. האדם הראשון הצליח, הוא דגל. מה שהוא הצליח לחיות, זה בעצם מה שאנחנו עמוק, עמוק, עמוק בעצם רוצים להתגעגע ולחזור לחיות את מה שהוא חי. אנחנו לא מבינים את זה, אבל עמוק, עמוק בתרבות שלנו, בפנים עמוק, הדבר הזה נמצא, הדבר הזה עמוק מאוד שם. למה זה ככה? זה ככה בגלל שאנחנו הגענו, כל העולם הגיע מהאדם הראשון. האדם הראשון זה לא איזה המצאה, זה לא איזה אולי, זה לא איזה בוא נראה, ובעצם אומר פה רבי יהודה הלוי למלך, אתה התלבטת והתחבטת איך זה יכול להיות שבן אדם ממציא שפה, מצד אחד זה לא הגיוני, מצד שני מה אפשר לעשות, רואים שיש לזה כללים. אם נסביר שהאדם הראשון, כל היקום וכל העולם הגיע מהאדם הראשון הזה, והאדם הראשון הזה הקדוש ברוך הוא לימד אותו את השפה. או יותר נכון, טוב, לא ניכנס פה עכשיו סוגיות עמוקות. האדם הראשון הייתה לו שפה. מאיפה? שאלה טובה. אבל הייתה לו שפה. הוא נתן שמות לכל דבר שבעולם. אז אם נבין שזה עובד ככה, ממילא אנחנו נבין איך הדברים האלה עובדים. אז בעצם יוצא שרבי יהודה הלוי הצליח להראות למלך בצורה מאוד מיוחדת ומעניינת, דרך כל השאלות של המלך, הוא בעצם מנסה להראות לו שאנחנו נמצאים בעולם שכל העולם בעצם מחפש, מתגעגע, רוצה לחזור למה שהיה אצל אדם הראשון. אבל הגויים שכחי אלוקים המה. מה הכוונה שכחי אלוקים המה? הכוונה היא שהגויים הם לא יודעים איך לחיות את אלוקים. הם לא יודעים איך עושים את זה. אבל זה מה שהגויים יודעים לעשות. טוב, אנחנו עכשיו מכאן ניכנס לעוד סוגיה, כמה שישאר לנו היום, כמה זמן השיעור? 3/4 שעה או שעה?
עד 5:45.
5:45, אז יש עוד כמה דקות. אנחנו נכנסים עכשיו פה לסוגיה ארוכה, שמורכבת משני חלקים, חלק אחד קצר, חלק אחד קצת יותר ארוך. כי בעצם יוצא שרב יהודה לוי דיבר על זה שהעולם שלנו נברא, והעולם שלנו נברא לפני 5,700 וכו' וכו' שנים, אנחנו יודעים את זה. אבל מה אפשר לעשות שהמדע סובר אחרת? המדע סובר שזה לא ככה. המדע סובר שהעולם הוא, לפחות בזמן הכוזרי, העולם הוא קדמון, או שהיום עם החנקן 14, העולם סובר מבחינה מדעית, שהוא בין כמה מיליוני שנים, מה אנחנו עושים כשיש סתירה בין מה שהתורה אומרת, כי אנחנו אמרנו, יש לנו מסורת, מאדם לאדם, מבריאת העולם ועד היום. אבל מה לעשות שהתורה אומרת משהו אחד, אבל המדע אומר משהו אחר? השאלה הזאת נשאלת, השאלה של, של תורה ומדע, היא נשאלת בשני סבבים. סבב אחד זה דרך אנשי הודו, זה קשור מאוד להודו של היום, זה דבר אחד. דבר שני, זה קשור ליוון, לפילוסופיה של יוון. אז בואו נתחיל לקרוא מה הוא מתחיל להגיד פה על חכמי הודו, וננסה להתחיל קצת לראות מה הכיוון שאנשי הודו רצו להגיד. בסמך כתוב פה ככה, אמר הכוזרי, איך לא יפגים עליך אמונתך זו, זאת, מה שאומרים על אנשי הודו, כי מקומות יש אצלם ובניינים, וברור אצלם כי יש להם א' אלפי שנה. אז בניינים, ומה שכתוב פה בניינים, מקומות ובניינים, אצלי כתוב מסורות ומנהגים. כלומר, הודו זה גם דת רצינית שנמצאת אלפי שנים בעולם, היא מאוד מאוד רצינית. והם הגיעו למסקנה עם מסורת. אצלי כתוב כי יש להם מסורת ומנהגים. משהו רציני, פה כתוב אצלכם, בגרסה הזאת יש להם מקומות ובניינים. זה רציני. והם טוענים באופן ברור שהעולם חי אלף אלפי שנה, בעברית אלף אלפים זה מיליון. נכון? העולם חי מיליוני שנים. יש להם מסורת וזה. כמו שלנו יש מסורת על בריאת העולם. אז גם להם יש מסורת אחרת. אז שואל רבי יהודה הלוי, וכי זה לא יפגים עליך את אמונתך? אצלי כתוב, לא תחלש אמונתך. כלומר, האם זה לא מחליש אותך, זה שכולם סופרים מיליוני שנים, ויש להם הוכחות רציניות, הוכחה אחרי הוכחה, ואנחנו פתאום אומרים, לא, זה רק 5,700 וכמה שנה. יש פה אנשים רציניים מאוד, עם הוכחות, עם מסורת, עם מנהגים. זה לא איזה משהו שמישהו המציא ופתאום ניסה להגיד איזה משהו. זה עם שלם שהולכים ביחד אחרי איזה אמירה, ויש להם מסורת עתיקה מאוד. זה לא גורם לך קצת החלשה באמונה שלך? כי כל מי שלא סופר אומר קדמון, בסדר, לא מתווכח איתך. אבל אתה טוען, יש ככה וככה ימים לבריאת העולם, והסברת למה זה כל כך חשוב, אדם הראשון וכולי, מאוד יפה. אבל יש כאלה שאומרים שכל ההיסטוריה היא אחרת לגמרי. זה לא גורם לך לזוז קצת? מסתבר פה מההקשר של הכוזרי, בינתיים, שהיחידים בעולם שסופרים לבריאת העולם, אלה אנשי הודו. ולכן הם טוענים שבריאת העולם היא התחילה לפני מיליון שנה. אין עוד מישהו שסופר לבריאת העולם. עונה לו, בסמך א', אמר חבר, היה זה מפגים על אמונתי, זאת אומרת, זה היה פוגם באמונה שלי, אילו נמצאה אמונה מוחזקת, או ספר שמסכימים עליו הכל, מבלי מחלוקת במניין. ולא יימצא זה, אני קורא את זה שוב לפני שאת מחליפה, והיה זה מפגים את אמונתי, אילו ימצא אמונה מחוזקת, או ספר שמסכימים עליו הכל. אבל זה לא יימצא. כלומר, אצל ההודים, כמה שזה נשמע עתיק ורציני, הם באמת עתיקים. אנחנו לא ניקח להם את העתיקות שלהם. אבל אין להם אמונה מוחזקת. אמונה מוחזקת, הכוונה שעובר מדור לדור, או איזה ספר שמלווה אותם, וזה האני מאמין שלהם במשך הדורי דורות, שכולם מסכימים על הספר הזה, בלי מחלוקת על הספר הזה. אם היה דבר כזה שהייתה אמונה מוחזקת במשך אלפי שנים, וגם היה איזה ספר שמוחזק אלפי שנים, ואף אחד לא חולק על פסוק ועל אות בספר הזה, אם זה היה ככה, אז הייתי באמת זז קצת בכיסא. אבל מכיוון, תכף נראה, עכשיו פה אם את יכולה לעבור לעוד עמוד, אם יש לך, אם אין, אני אקרא אצלי.
יש לי, אני כבר
מעלה אותו. תודה רבה. אך הם, זה המילים האחרונות, אומה מופקרת. תראו מה זה, אצלי זה גם כתוב מופקרת. לא, אצלי לא כתוב מופקרת. אצלי יותר עדין. אבל פה כתוב, אומה זאת מופקרת, ואין אצלם דבר ברור. מה זאת אומרת? זה פרובוקטיבי מאוד מה שרבי יהודה הלוי אומר פה. למה זאת אומה מופקרת? מה הכוונה מופקרת? מופקרת זה דבר מאוד פרובוקטיבי לדבר בצורה כזאת, מופקרת. מופקרת זה חסרת אחריות, לא מעניין אותה. מה זאת אומרת? למה להגיד דבר כזה על ההודים? ואין אצלהם דבר ברור, הכל מופקר. מה הכוונה? יש להם מסורות של אלפי שנים. מדור לדור, איך הפקירים נשכבים על מיטות של מסמרים, ואיך עושים מדיטציות, זה לא מופקר. ואומר פה רבי יהודה הלוי, והם מכעיסים את אנשי התורות, בכמו אלה הדברים, כאשר הם מכעיסים אותם, בצלמיהם ואליליהם ותחבולותם, ואומרים כי הם מועילים להם. כלומר, זה מחריד מה שהוא אומר פה. אומר פה רבי יהודה הלוי על ההודים האלה, כל מה שהם אומרים, שיש להם תורה ויש להם מסורת ויש להם דבר שהם עובדים אותו, הם מכעיסים, הם עושים את הכל להכעיס, הם לא באמת מאמינים בזה, הם עושים להכעיס, הם מכעיסים את אנשי התורה כמו אלה הדברים, כאשר הם מכעיסים אותם בצלמיהם ואליליהם ותחבולותם, ואומרים כי הם מועילים להם, ובוזים למי שאומר כי יש אצלם ספר מאת האלוקים. כלומר, ההודים חולים במחלת הדווקא, הם עושים כל דבר דווקא. זה שהם עובדים עבודה זרה, הם לא מאמינים בזה. הם עושים דווקא. הם רוצים לפגום במי? באנשים שאומרים שיש להם ספר מהאלוקים. כלומר, נגיד זה בשפה יותר ברורה, ההודים בזים לאנשים המונותואיסטים. כל מי שטוען שהוא עובד את אלוקים, ההודים בוזים לו. איך הם בוזים לאלוקים? הם באים ואומרים, מה אלוקים? יש אלילים, יש צלמים, אין אלוקים. יש עבודה זרה, אין אלוקים אחד. מי שטוען שיש לו ספר מאלוקים, זה כלום. אז למה הם עובדים עבודה זרה עד היום דרך אגב? הם עובדים עבודה זרה עד היום דרך אגב, ואומר פה רבי יהודה הלוי, כי הם באים לעצבן. זה נשמע מאוד מוזר, הניתוח של רבי יהודה הלוי הזה, וחיברו בזה ספרים מעטים. יש פה איזה פילוסופיה שעומדת מאחורי הודו, אבל טיפה, וזה אפשר לבדוק, זה נכון. וחיברו יחידים מבני אדם, זה לא משהו שתפס את ההמון, נפתע בהם מי שדעתו קלה, מי שדעתו קלה, אז הוא הולך אחרי ההודים, כי קצת ספרי החוברים שכותבים בהם מנייני עשרות אלפי שנים. בקיצור, מי שאומר שיש לו מסורת של עשרות אלפי שנים, זה אנשים בודדים שכל אלה שהם דעתם קלה הולכים אחריהם, ממילא זה ממש לא מרגש אותי, ממש לא גורם לי... רגע, יש פה כמה שאלות, סליחה. לא ראיתי עד עכשיו, מחילה. זה יחסית מעכשיו. זה נשמע קצת מצחיק, אבל יכול להיות שנוח לספור עד 10, פשוט בגלל שמדי שעשר אצבעות. נכון, יכול להיות. יכול להיות. את צודקת לגבי ה-10, אבל בוא נספור עד 5. כי בדרך כלל מחזיקים יד אחת פלאפון, אז מה נעשה עם יד השנייה? או בוא נספור עד 3, זה יותר קל, מי שעודת לו איזה אצבע, הוא גם יכול להסתדר. אני לא יודע. לא סופרים כי זה נוח לספור באצבעות, אני לפחות כבר לא סופר כל כך באצבעות, אולי בגן. אבל יכול להיות, אבל אני בטוח שאם יגלו מתמטית שיותר טוב במחשבים, ככה זה עובד, אני זוכר. אבל אם יגלו שספירה יותר טובה, זה ברור שהעולם יעבור לשם. זה דבר אחד. אז מה זה אומר שיש שפות שונות בעולם? סליחה שלא ראיתי את זה בזמן יחסית. אז נעצור שנייה, נגיד, נענה. זה ששפות שונות בעולם, הוא לא התייחס לזה. אבל מסתבר שהקדוש ברוך הוא בלבל את 70 האומות במגדל בבל, ומשם זה התחיל. מסתבר ככה, אחר כך לקחו את השפות הבסיסיות ופיתחו אותן. זה ברור שיש אנגלית של אנגליה, ויש אנגלית של ארצות הברית, ואנגלית של אוסטרליה, זה לא אותה אנגלית. זה אנגלית אחרת. אז זה ברור שיש תזוזות, ויש דברים שמתפתחים, ויש... אבל מי שהתחיל את זה, אז זה 70 אומות שהתחילו במגדל בבל, ככה מסתבר. אני חוזר בחיתוך חד לפה להודו, זה נראה מאוד מאוד משונה, מה שרבי יהודה הלוי בא ו... עושה פה עם הודו, זה נשמע טענות מאוד. כשמישהו אומר עליך שיש נגדך הוכחות מדעיות, וזה רציני, ואתה תגיד, לא, הם לא מבינים כלום, הם סתם מפחדים מעצמם, הם חסרי ביטחון עצמי, ולכן הם סתם תוקעים איזה מספר, והם לא אנשים רציניים, עושים דווקא, הם סתם מפוחדים. זה טענות מאוד רציניות, ואנחנו נצטרך פה לראות, רגע, יש פה עוד שאלה. היום באמת יש הוכחות מדעיות שהעולם הוא בין מיליוני שנה, שמן הסתם לא היו בתקופה של כתב הכוזרים, למרות שזה מסתדר עם בריאת העולם. ואומרים שזה מסתדר. מי זה אומרים? אומרים. כי כל יום שנברא הוא מיליוני שנים של היום, יש לזה בסיס. כן, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, אבל לא בחלק של הודו, בחלק של יוון. אז זו שאלה במקום, מה שאת שואלת, את צודקת. אני עוד פעם חוזר להודו, אנחנו נצטרך פה לראות למה מה שהוא כתב פה על הודו, לא רק שזה מדויק, זה ניתוח עמוק מאוד מאוד, גם של מי שייסע להודו היום, או שלא ייסע להודו, אני לא יודע, יש שם קורונה, אין שם קורונה, אני לא יודע, אבל גם בלי קשר לקורונה, יש פה ניתוח עמוק מאוד, שלא השתנה מאז ועד היום, של רבי יהודה הלוי על הודו. אם לא מעמיקים פה חקר, זה באמת נשמע מאוד מאוד מעליב מה שרבי יהודה הלוי עושה פה להודו, אבל כשנעמיק קצת חקר, אנחנו נראה שהוא לא, הוא קולע לסערה. מאוד 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 ברשמים העמוקים מאוד של התרבות, אני לא יודע אם יש תרבות בהודו, אבל של של האנשים שחיים את הצורת חיים של הודו. טוב, את זה בעזרת השם נמשיך פעם הבאה. אני אשתדל, אני ממש מצטער שרחתי פה לצלם לכם את הספר, הייתי בטוח שיש לכם. אני אשתדל פעם באה איכשהו או לצלם או להעביר למישהי את הצילומים של הספר. בעזרת השם.